crashing down the news.
You're just another recovering heart. I wasn't even gonna try. You wouldn't even give a time. Could be so easy and make it hard. Don't think about it all too much. My love is gonna be enough. You're so close.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
ויד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני וויד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, זה כל סרט בנפרד ושניהם ביחד, לא כל אחד מאיתנו בנפרד. אחרי זה
הפודקאסט מאוד ארוך. אני מחבר את זה בפוסט פרודקשן, זה נראה כמו פודקאסט קצר, זה בעצם לוקח 4 ימים של עבודה, כאילו, לערוך את זה.
כן, ויומיים מתוכם זה רק ההקלטה. זה היה מטובש.
כן, אביעד, זה הפרק מספר מה?
אנחנו, יש לנו 2 במספר, יש לנו 239, אני רוצה לומר, לא יודע.
כן, אנחנו מתקרבים ללנדמרק כלשהו.
כן.
את הפרקים הקודמים אפשר למצוא דרך דף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
כל יום חמישי בצהריים עולה פרק חדש.
נכון, אנחנו משתדלים לעלות אותם בשתי מקומות. בארכיון האינטרנט, internetarchive.org, או ב-iCast, iCast.co.il, או בשניהם אם אפשר.
בתקווה שעד שהפרק הזה יעלה, באמת נוכל לעלות בשניהם.
אחד מהם בטוח יעבוד, סטטיסטית.
בממוצע אחד עובד.
כמו כן, אם אתם נהנים מהשטויות של אנחנו פולטים פה, אנחנו באינטרנט.
מכונת גילוח. פעתי שטות.
אוקיי. אביעד, איפה אתה באינטרנט מעבר לשורה שנייה באמצע פודקאסט הקולנוע הכי טוב שמוקלט בבית שלי?
האמת שזה אומר הרבה, כי אני חושב שאתה מקליט פה איזה 6 בשבוע או משהו, יש פה תעשייה.
צמצמנו.
יש איזה תעשייה שהולכת פה מתחת לשולחן. יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לו יש עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לו לייק, אתם מוזמנים לעקוב, אתם מוזמנים לחפש אותו בגוגל, אבל יותר קל למצוא בפייסבוק, כי מתברר שזה לא הדבר היחיד שנקרא ככה.
כן, ואם אתם מעוניינים בשטויות שלי, אני כותב באנגלית כרגע באתרים secret.org ומולטיברסיטי.com בעיקר, אבל לא רק על קומיקס, וחוץ מזה אני בטוויטר באת תום שפס.
אוקיי, לא בטוויטר.com?
משהו כזה. אביעד, יש לנו עזרה קבועה?
כן, יהיו ספוילרים, לשני הסרטים. נשתלש רק להם.
כן, למי שתהיה מה הסרטים, טוב, זה מופיע בתיאור של הפרק שהורדתם, חבר'ה, זה לא כזה קשה.
זה לא, זה לא כאילו.
כן, אז נעבור לסדר ראשון. בוא
נתחיל, כן.
אנחנו הולכים לדבר על... I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York. How in the world did I raise such a... Or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom! You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks. Lady Bird. הידוע בעברית בתור...
גברת ציפורי.
באמת?
לא, Lady Bird.
אוקיי.
Lady Bird.
כן.
זה לא על, זה לא על הגברת הראשונה של ארצות הברית בתחילת השנות ה-70.
זה לא החלק השני בסינמטיק יוניברס של ברדמן, הברדברס.
כן. ויש החלק השני זה ספיידרמן הומקאמינג.
זה פריקוול מיקום חלופי, זה כמו שגם במרוול וגם בפוקס אקסמן יוניברס יש סקארלט וויץ' וקוויק סילבר. אז בשניהם, אז גם במרוול יוניברס וגם בברד יוניברס, מייקל קיטון הוא איש ציפור.
חכה עם הקומיקס, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
כן, זה סרטה של הבמאית גרטה גרוויג, זה לא הסרט הראשון שלה, נכון?
זה הסרט השני שלה, זה הסרט הראשון שלה שזוכה להפצה רצינית.
אוקיי.
הקודם אני חושב היה איזה שבוע בבתי קולנוע.
היא מוכרת יותר כשחקנית.
כן.
כן? והיא גם כתבה את התסריט, ובסרט משחקים סיר שרונן, ככה מבטאים את זה.
אני אוהב את זה שהיא סלחה לשבש רק את שם המשפחה שלה.
כן. רונן?
רונן.
כן, שלקחה חופש מהניסיון שלה להשמיד את שומרי הגלקסיה, אני מאמין, כדי לקחב בסרט הזה. אתה חשבת שיהיה מעט בדיחות על קומיקס?
כן, אז אני כאילו, עזוב.
לורי מטקלף, טרייסי לץ, לוקס אג'ס, טימותי שלמי.
יפה.
עוד פעם, כן.
לא, הצלחת, זה באמת.
זה לא יש פה שני אנשים שמות שכתובים בצורה שהיא נוגדת לחלוטין לביטוי שלהם. טוב שאין לו איקס בשם.
זה השם האהוב עליי, ביני פלדסטין.
אני אוהב את אודיה רש, היא מי שלנו, אני מאמין.
וואלה, אודיה, כן.
אודיה, כן. כן, כן.
היא מי שלנו ו...
כן, היא הייתה ב...
היא הייתה בצמרמורת.
ובגוסבאמפס, אז זה שיפור, אני מניח? כן.
כן, זה די שיפור.
בלי לראות גוסבאמפס, אני יודע שזה שיפור על גוסבאמפס.
אוקיי, נגיד את זה ככה, ליידי בירד שבר את השיא של רוטן טומטוס בתור הסרט... עם הכי הרבה ביקורות טובות ביחס לרעות.
אבל אם אתם הולכים לפי קונצנזוס של רוטן טומטוס, אין לי מה, אל תלכו לפי קונצנזוס של רוטן טומטוס, תקראו את הביקורות שמעניינות אתכם, או שנראה לכם מבקרים שהם חכמים.
אנחנו
מופיעים ברוטן טומטוס.
עדיין.
אף פעם אני חושש. אנחנו אפילו לא מופיעים בטבלת המבקרים הישראלית.
כן, אז זה קשור לזה שאנחנו לא נותנים ציונים, או... שרק אחד מאיתנו בכלל כותב את הביקורות.
Rotten Tomatoes, סליחה, Lady Bird, אני נותן לו 7 מתוך 13 מקלות דינמית. עוד לא החלטתי מה זה בדיוק אומר המקלות דינמית, אם זה מייצג משהו טוב או רע. אוקיי, אבל אתה רוצה להגיד להם על מה זה, או שאני אגיד?
אני אנסה, טוב, לא בסדר. אוקיי, Lady Bird עוסק בנערה מתבגרת תמיד התיכון, השארת יש לו קריסטין מקפרסון, אבל היא מעדיפה שיקראו לה ליידי בירד, כי היא מתבגרת, וזה משהו שמתבגרים עושים. כן, גם נחותה את התקופה כזאת, אני מכיר את זה. לא ליידי בירד, אבל כן שהיא רצתה שם אחר. היא לומדת בבית ספר קתולי לבנות בלבד, וזה הנימוק הרשמי. אח שלה ראה פעם מישהו נתקר בבית הספר הרגיל, ולכן ההורים שלה החליטו שיהיה לה יותר בתואר בבית ספר דתי, למרות שהיא עצמה לא ממש מתחברת לכל העניין הדתי, לכל הקטע של נזירות וכמרים שמלמדים ובודקים את האורך של החצאית, אבל היא לומדת שם, וגם החברה הטובה שלה ג'ולי לומדת שם, סליחה, ג'וליאן ג'ולי סטפנס.
כן, גם לה יש כינוי שהיא נתנה לעצמה.
כן, ג'ולי. וליידי בירד היא לא מתבגרת שגרתית, לא שיש דבר כזה מתבגר שגרתי, בוא נגיד את זה ככה.
היא מסתכסכת עם ההורים שלה, רגע, היא כן מתבגרת שגרתית.
כן, היא צובעת, שנייה, לא, משהו שהיא לא כולם עושים, היא רוצה לצאת עם בני, לא, זה גם עושים.
היא יוצאת מהשיעורים מדי פעם, ומסתובכת בקצת צרות, אבל לא בצורה, אתה יודע, לא ששובר את החוק, סתם משהו שכזה, מכופף אותו.
ליידי בירד אמורה להיות מתבגרת לא שגרתית, אבל היא די נורמלית.
כמו כל המתבגרים שאומרים על עצמם כשמבוגרים הייתי מתבגר לא שגרתי, היא בעצם מאוד שגרתית. ואלה שאומרים על עצמם לא הייתי סתם מתבגר רגיל, כנראה שהם לא יודע, רצחו תינוקות או משהו כזה בזמן הפנוי.
אני חושב שזה מה שקורה בסרטים של ריצ'רד לינקלייטר בעיקרון.
צריכים תינוקות בסרטים של ריצ'רד?
הם די קרובים לזה, לפעמים. אם כולם עושים את זה, החוק אצל לינקלייטר זה שאם הוא עשה משהו כשהוא היה צעיר, כולם עושים את זה.
החוק אצל לינקלייטר זה אחת מתוכניות המשטרה האהובות עליי אחרי חוק וסדר. ובכן, אז כן, הסרט די עוקב אחרי הימים האחרונים שלה בתיכון, היא מתקרבת לסיום. היא רוצה ללמוד באוניברסיטה אומנותית נחשבת כלשהי, רחוק מהבית. היא גרה בסקרמנטו, היא רוצה ללמוד בניו יורק.
הכי רחוק שאפשר בלי לשחות.
ובתור נער קיבוצניק שמאוד רצה ללמוד בתל אביב, פחות מ... אז המוסד האקדמי מעניין אותי, אלא יותר בקטע של אני נורא רוצה לגור בתל אביב, אני לא יכול להגיד שאני לא סימפטי לתפיסה הזאת. הבעיה היא שהיא משתכסכת כל הזמן עם אמא שלה, שאומרת, כן, זה טוב ויפה, אנחנו משפחה עובדת די ענייה בסופו של דבר, עם בית נהדר, משפחה ענייה.
כן.
בית יותר יפה מהבית של המשפחה, המעמד גבוה בינוני שלי.
נציין שהשנה היא 2002, שנה אחרי 9-11, כן. עדיין מאוד משפיע. הכלכלה האמריקאית הייתה קצת בקנטים באותו הזמן.
הם היו במלחמה.
כן.
הם עדיין במלחמה, באותה מלחמה רוב הזמן.
מי שהכי מרגיש את זה, זה אבא של ליידי בירד, שהוא בעצם, הוא אין לו עבודה, ולכן הוא יושב בבית, ודי מנסה למצוא את המקום שלו, על ידי זה שהוא פשוט לא מתערב יותר מדי כששמים לב.
המרכז הרגשי העיקרי של הסרט, זה המאבק בין ליידי בירד לאמא שלה, כי שתי נשים שמאוד יודעות מה הן רוצות, ומה שהן רוצות מאוד מנוגד אחד לשני, או לפחות חושבות שהן יודעות מה הן רוצות.
כן, אחת רוצה ללכת הכי רחוק שאפשר, השנייה רוצה, יש אוניברסיטה מאוד נחמדה 30 דקות מכאן. כן. כמובן, זה לא מהסרטים האלה, זה לא אניטוניה, זה לא שהאימא היא פסיכופתית שדופקת את הבת שלה לגמרי ומכה אותה ואלימה כלפיה, זה יותר מהעניין של שתיהן מאוד מאוד אמוציונליות ומאוד מאוד נאבקות על המקום שלהן במשפחה, הן פשוט לא חושבות אותו דבר לגבי מה שצריך להיות, וחלק מזה זה באמת עניין שהרבה מתבגרים שונאים לשמוע, אבל אין כסף, שזה משהו שמגביל אותם. אז ליידי בירד מנסה בצורה עצמאית להשיג מלגות, להשיג איזושהי תמיכה, שהיה מסוים גם אבא שלה עוזר לה, בסתר ככה, מתן בסתר שהאימא לא תדע.
ויש לה אח מאומס שהוא והחברה שלו גרים אצלם בבית.
כן, כן. והיא גם מתחילה לצאת עם נער מהתיכון לבנים,
הוא הגיע לחופשה משפחתית מאיטליה, אני מאמין.
לא, לא, זה עוד לפניו.
זה עוד סרט, כל ביורניים מתרחש בשנות ה-80, לא?
כן.
ושני הסרטים מתרחשים בתקופה שהיא מאוד מוגדרת היסטורית, ובו בזמן כאילו...
כן, קצת קפצת פה.
לא, אני אומר, מתעלמים לחלוטין מהתקופה, כאילו, אם אתה מת... חוץ מהעובדה שלאנשים יש, אתה יודע, מדי פעם אנחנו רואים פליפ פונס במקום פלט סקרינס, זה לא שמישהו עוצר להשמיע את הלעיתים של אותה תקופה, ואפילו הקטע של, אנחנו באמצע מלחמה עכשיו, זה כזה, מדי פעם מישהו יסתכל בטלוויזיה ויגיד, מה עם המלחמה הזאת?
אמרנו את זה לגבי קרא לי בשמך,
כן.
לאיטלקים בשנות ה-80 המוקדמות, יש טעם מאוד מאוד דומה לזה של הבמאי.
אתה אומר שהסרט הזה הוא בעצם על ההתבגרות של גרטה גרוויג?
כן ולא.
ליידי גרוויג?
כן ולא.
שגדלה בסקרמנטו?
זו, בדקתי, היא גדלה בסקרמנטו. לאימא שלה קוראים קריסטין. היא למדה באמת בתיכון לבנות בלבד. והיא למדה בניו יורק בקולג' לאומנויות, למרות שהיא למדה להיות מחזאית ולא שחקנית. או שהיא רצתה להיות מחזאית והיא הייתה שחקנית כי אמרו לה שהיא לא מספיק טובה להיות מחזאית. ידה 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 מועמרת לאוסקר על תסריט.
היא לא זכתה בסוף, נכון?
לא, גט אאוט זכה. זה טוב, גם משהו.
כן, כן.
אז גרטה גרוויג לקחה השראה מהפרטים האמיתיים של החיים שלה, אבל... היא מבהירה שזה לא מבוסס לחיים שלה, היא כן מסתדרת טוב עם אמא שלה, היא כנראה היה לה קצת יותר מזל עם בנים כשהיא הייתה בתיכון, היא לא הייתה, היא הייתה מרדנית אבל לא בצורה עד כדי כך של פשוט להסתבך גם עם החברה הכי טובה שלה וללכת כל הזמן עם הראש בקיר. אני לא מצאתי שום פרט לגבי אם היא באמת אימצה לעצמה שם נוסף כשהייתה בתיכון, או ש... כי אתה יודע, גרטה זה שם ש... או שהולכים איתו או שמנסים לשנות.
אוקיי. אני חושב שלא ידבר על זה אחלה סרט, אבל... אתה יודע, overrated... אני... בגלל... זה מסוג הדברים שאתה מדבר על דברים מחוץ לסרט... בגלל מה שנהיה מ-Rotten Tomatoes, שאנשים, אתה יודע, כבר לא מסתכלים על מבקר ספציפי, או על אפילו כמה מבקרים, אלא פשוט אומרים, כאילו, המדד ביקורות ומה זה אומר. המדד ביקורות זה פשוט, בסופו של דבר, איך האנשים שמנהלים את האלגוריתם הזה, החליטו עם ביקורת חיובית או שלילית. ו-100% טרי, זה לא אומר 100% ביקורות שכולם אמרו, זה הסרט הכי טוב של השנה, זה פשוט 100% מהביקורות שהחלטנו, זה, הם יותר חיוביות משליליות, וזה יכול להיות, אתה יודע, שכולם נתנו לזה 61 או משהו כזה, וזה עדיין יהיה חיובי.
תראה, אחת מהסיבות שכשאני כותב ביקורת אני לא נותן לציון, זה כי אני רוצה שיקראו. אני לא רוצה שישר ילכו לסוף, יגידו, הוא נותן לזה 5 כוכבים, זה מעולה. אני גם צביע שכמעט אף פעם לא הייתי נותן 5 כוכבים, אבל זה היה קורה מדי פעם. הייתה תקופה שנתתי ציון, ואז אנשים כל הזמן אמרו לי, מה, אבל זה קיבל 4 כוכבים, איך זה סרט השנה שלך? אין לי כוח להתעסק בהסברים של למה באותו רגע אני חושב שסרט הוא ככה, אבל כתבתי בפירוט את גם הדברים השליליים וגם את הדברים החיוביים. אני רוצה שאנשים יקראו את הביקורת שלי, או יאזינו לפודקאסט שלנו, ויחליטו בעצמם אם הסרט מתאים להם או לא. אם מאזינים לפודקאסט שלנו, סיכוי טוב שכבר ראו את הסרט, כי יש ספוילרים. כן. אז אני מסכים שהוא overrated, אולי מבחינתי קצת יותר ממה שאתה חושב.
אני פשוט ממש אוהב את שתי הופעות במרכז. לורי מטקף, אם אתם מספיק מבוגרים, היא האחות מרוזן.
כן.
האחות של רוזן, כאילו.
אם אתם קצת יותר צעירים, היא אמא של שלדון.
האמא במצג גדול. שני תפקידים שהם כאילו קצת כפויה היא טובה, במיוחד במקרה של המפץ הגדול, תוכנית שהמון אנשים רואים, אבל כל מי שטורח לכתוב ביקורות, אתה יודע, באינטרנט או בעיתונים כזה, זה מבחינתם האפוקליפסיה של הטלוויזיה. אבל אתה יודע, היא תמיד, she always does the job, וזה נחמד אחרי שנים של כזה, בעיקר ביט פארטס ובעיקר תפקידים תומכים, הנה סרט ששם אותה במרכז וכזה, היא מאוד מאוד טובה, כאילו.
זה מעניין כי רוזן, כמה זמן רוזן שודרה? איזה 7 שנים, 8 שנים?
עשור, משהו כזה. אל תשכח שהייתה עונה שבה הם זכו בלוטו, ואז...
ואז זה היה חלום, כן. אבל כל התקופה הזאת, ג'ון גולמן יצא משם פרצוף מאוד מוכר. רוזן בר הגיע שם פרצוף מוכר ונשאר גם אחרי זה. לורי מטקף איכשהו לא הפכה לשם כל כך מוכר. זאת אומרת, היא עדיין מבחינת הרבה אנשים... אחות של רוזן, ואופה, היא גם הייתה מועמדת לאוסקר, הליידי בירד, ועדיין אני חושב שאם אתה תגיד לאנשים, לורי מטקף בסרט הזה, רובם יצטרכו שתכוון אותם לסדרה מאוד מסוימת, כדי להבין במי מדובר. לעומת סיר שרונן, שאולי הם שומעו את השם שלה, גם אם לא ראו סרט, זה שם שאתה אומר, כן, היא הייתה בסרט ההוא. הזה.
סיר שרונן, אמרתי זה, כאילו בלי, אני חושב שבאחד מפרקי אוסקר בשנה שעברה או משהו כזה, או לפני שנתיים, היא שחקנית מאוד טובה עם בחירת תפקידים נוראית, כאילו זה פשוט מדהים כשאתה מסתכל על הקריירה שלה, היא התחילה...
למרות שמלון גרנד ברודפשט.
לא, עוד, יש מדי פעם, היא התחילה ממש ממש חזק, כי בגיל 13 היא הייתה באתון, עד שכולם אהבו באותו זמן, וכולם אהבו את ההופעה שלה.
אני לא התלהבתי ממנו. אהבתי את הנה.
ואז אתה מסתכל על זה וכזה, The Lovely Bones, סרט של פיטר ג'קסון אחרי קינג קונג, ואנשים כזה, פיטר ג'קסון סרט אחרי קינג קונג.
יפ.
או City of Ember, שזה כזה יאנג אדולט מובי, בתקופה שאנשים אמרו, כן, זה יהיה הדבר הבא, סרטי יאנג אדולט, סטייל הארי פוטר, ואף אחד לא ראה את זה, ואז היא הייתה ב...
אני ראיתי אותו, בחינם.
ואז היא הייתה ב-The Host, מהסרט שמוסס על ספר של האיש כתבה דמדומים, כי אנשים אמרו, כן, כאילו דמדומים היה סופר, אנשים לא אהבו את זה, אבל זה סופר מצליח, וכזה, The Host.
אין איזה 3 סרטים שנקראים ככה?
כן, זה לא הסרט הקוריאני, מפלצת הענקית שאוכלת אנשים.
שמע, היא הייתה בחבובות 2.
5 שניות,
כן, זה בקאמר.
או How I Live Now, אתה יודע, סרט מלחמה פוסט-אפוקליפטי, לנוער סטייל, דייברג'נט, ואף אחד לא... או Violet and Daisies, סרט שראיתי שמשנה את העלילה והטון שלו 17 פעמים, זוכר את בייסיק של ג'ון מקטירנן?
לא ראיתי אותו, אבל אני זוכר שהוא קיים.
סרט שאינפיימסלי, כאילו יש לו טוויסט כל 5 דקות, אז Violet and Daisies זה גרסה קצת יותר רגועה שלו, יש לו טוויסט כל 10 דקות.
ועם זאת סיר שרונן מועמד כבר 3 פעמים לאוסקר.
כי היא שחקנית מצוינת, אבל יש לה בחירת תפקידים נוראית, כאילו, אם הייתי, לא הייתי מפטר את הסוכן שלי, הייתי, כאילו, מבטר את הקרביים שלו וכזה, מה, אתה מנסה להשמיד את הקריירה שלי בכוונה, כאילו?
אוקיי, והליידי בירד די הלך לה מהבחינה הזאת.
ודיברנו על זה לפני שלחצנו להקליט, אין לה שמץ של מבטא באף אחד מהתפקידים שלה, וזה מדהים דבר ראשון, כי מבטא אירי באופן כללי הוא מאוד מאוד חזק, ודבר שני, כי שחקנים מבריטניה, וזה לא משנה אם זה מ... אנגליה או אירלנד או סקוטלנד או ויילס.
אני רק רוצה לומר שתום הוא זה שאמר שאירלנד נמצאת בבריטניה, אני לא אמרתי דבר כזה.
נורזרן איילנד, דן. מהאי ההוא, אוקיי? לא מגרייט בריטניה ממלכה, מהאי בריטניה.
זה גם לא נכון, אבל תמשיך.
קבוצת האיים.
כן, זה אי נפרד מבריטניה. כן.
אנשים שמגיעים
לאי הנפרד הזה קוראים אירלנד.
כן. משחקים בסרטים באמריקה. הרבה פעמים כשהם צריכים לעשות מבטא אמריקאי, אתה שם לב לטריק הקבוע הזה של אם הם גבר, הם, אתה יודע, הם קצת מעמיקים את הכל ויש להם כזה, זה היה משהו כזה גרוני כזה, או שהם סופר אננסיית, הם כזה אומרים כל מילה בצורה ברורה.
ואם הם קולין פארל, אז הם פשוט איכשהו בעלילה מכניסים את זה שהם אירלנד.
כן, ואם הם, אני מניח שון קונרי, הם
סקוטים, הם סקוטים, זה מה שהם.
הם מפקד צוללת רוסי, עם מבטא רוסי להדהים.
זה שון קונרי, לוקחים אותו כדי שהוא יעשה את המבטא.
אבל לסיר שרונן, כאילו לא משנה מה היא משחקת, כאילו אתה לא שם לב, אתה לא שם לב, גם אם אומרים לך תחפש את, כאילו, את הרגע שבו היא מועדת או משהו כזה, אתה לא שם לב, וזה פשוט, זה נורא מרשים.
כן, אני חושב שהתחמקנו מלדבר על הסרט עצמו, בוא נדבר על הסרט עצמו.
אוקיי, דבר ראשון, סרט קצר להפתיע, כאילו אני
שעה וחצי, כן, זה, אני, זה שאנחנו אני התרגלנו גל שסרטים יותר
הם שעתיים, כן.
כן, שעה וחצי זה עדיין אורך די סטנדרטי.
הבעיה הגדולה היא שזה מרגיש כמו סרט שרוצה לתאר מאבק, אתה יודע, קשה בין הורים לילדים, שלכל אחד יש את הנקודות שלו, אבל יכול להיות שזה מסוג, זה נראה לי מסוג הסרטים שגטה גרוג השתעשעה עם זה מאז שהיא עברה לניו יורק והתחילה לכתוב, אתה יודע, לכתוב לעצמה.
אני חושב שהיא עבדה עליו כמה שנים.
בדיוק, אבל הוא נכתב בסופו של דבר את הספרית על ידי גרטה גרוג המבוגרת, והסימפתיה של הסרט היא כל כך עם האימא, וליידי ברד בסופו של דבר היא כזאת, די בלתי נסבלת, שכזה, זה לא באמת מאבק, כי
אני לא יודע איזה מכוון.
אני לא חושב שזה מכוון, אני חושב שזה אמור להיות, אתה יודע, תיאור הוגן של כזה, כך ותן, תן וכך, הסימפתיה שלנו זזה, אבל רוב הצופים, אני חושב, הסתכלו על זה ומי הוא כזה, לא, האמא צודקת, כשהיא אומרת לה
אני חושב שזה תלוי בניקה מהם. זה מאוד משנה את הפרספקטיבה.
כאילו הקטע של יש לנו קשיים כלכליים, אני אבא שלך בדיכאון נוראי ואת לא שמה עליו, זה כזה, כן, היא באמת, היא לא שמה, אין לה שום תשומת לב למה שקורה סביבה, והסרט די עוזר לנו לראות של, אתה יודע, יש מבט רוחבי של יש אנשים מסביבה, והיא לא שמה לב אליהם.
יש עניין שהסרט מבחינתי, הוא מנסה לחלק את האשמה בין ליידי ברד לבין אמא שלה, מבחינה זה ש שתיהן לא בסדר, זאת אומרת, כמות הביקורת שהיא סופגת מאמא שלה, אפילו על דברים ממש קטנים, היא מאוד מאוד, היא יכולה לדחוק כל אחד, פשוט לרצות להתנתק מהמשפחה, וזה באמת תחושה כזאת של, של תני לבת שלך רגע להבין בכלל מה את רוצה, לפני שאת מתחילה לבקר אותה על זה. ומצד שני, כן, ליידי ברד, התגובות שלה מוגזמות, ואני לא מדבר על זה שהיא מתעקשת שיקראו לה ליידי ברד, כי אני אומר, אוקיי, יש כאלה שבגיע ההתבגרות מחליטים פתאום.
כן, אני הייתי סייטן דף פאנץ' במשך חצי שנה.
כן, אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, לא עד עכשיו.
אוקיי.
אחלה שנה להקה, אגב.
תודה רבה.
ליידי ברד רוצה, היא לא רק רוצה שיתייחסו אליה בשם מסוים, היא רוצה ממש לקבל יחס מסוים, גם מההורים שלה, גם מהמורים, גם מאח שלה, גם מהחברים. בשעה מסוים יש סצנה שבה המורה למתמטיקה מאבד, ואני עושה מרחאות אוויר כי זה נשמע כמו תרגיל שעושה, מאבד את לוח הציונים ובקש מכל התלמידות שיגידו כמה לדעתן מגיע להן.
כמה היה להן? אתן זוכרות, אני לא זוכרת.
בערך, כן, תחשבו ממוצע.
כן.
וג'וליה חברה של ליידי ברד באה והיא אומרת ציון נמוך ממה שהוא חושב
שמגיע A-, כן.
כן, וזה מתחבר לעלילת משנה שהיא מאוהבת במורה והוא לא ממש יודע את זה. ליידי ברד טוענת שמגיע לה B או B פלוס
B, כן.
כן, והמורה אומר אני די בטוח שהגיע לך פחות מזה, לא, ועשית את המבחן הוא, וזה הביטחון שבו היא מגיעה לזה והתחושה שהיא גם אם היא לא באמת משקיעה בלימודים, עדיין יהיה לה את הציון המספיק גבוה בשביל להגיע לאן שהיא רוצה, זה חלק מהמאפיין של הדמות הזאת, היא בטוחה שמגיע לה לקבל את מה שהיא צריכה. כשאתה פורס לכל אורך הסרט את ההתנהגות שלה, עוד מההתחלה שהיא יוצא, בזמן ויכוח עם אמא שלה, היא פשוט פותחת את הדלת שהמכונה מתגלגלת החוצה, שוברת את היד.
או כמו שהם שרים, Merrily, We Roll Along.
יפ.
כן.
בין אם זה זה, לבין אם זה שהיא רצה למועצת תלמידים, כי פשוט זה משהו שהיא תמיד עושה, גם אם היא לא חושבת שהיא תבחר. לבין אם זה שהיא משתתפת במחזמר של שני בתי הספר, ויודעת שהיא מקבלת תפקיד רק כי רוצים לתת לכל מי שנבחן, ועדיין בסופו של דבר לא טורחת אפילו להגיע לחזרות. התחושה היא שהיא הולכת ומתרחקת ממה שהמשפחה שלה ניסתה שהיא תהיה, והולכת ונהיית משהו שהיא חושבת שהיא אמורה להיות. ופה יש לי קצת בעיה עם המסר של הסרט, כי אם נקפוץ ממש לסוף,
כן.
בסופו של דבר, לידי ברד מגיעה לניו יורק, היא נרשמת לבית ספר לאומנויות.
תתחילו להפיץ את החדשות, כי היא נמצאת שם לפני 15 שנים בערך.
אוקיי.
תתחילו להפיץ את החדשות מקדם יותר, כאילו חבר'ה, תתמשו לכם.
היא מגיעה לניו יורק, היא נמצאת במסיבה, מדברת עם מישהו, ובפעם הראשונה בסרט מציגה את הצד התור קריסטין, קוראת מכתב שאימא שלה כתבה לה, ומתחילה פתאום לחוש געגוע הביתה, היא עוברת ליד כנסייה ונכנסת, מרגישה את איזשהו חיבור למקהלה שם, וזה משהו שממש רק בחמש הדקות האחרונות של הסרט, פתאום גרטה גרביק נזכרה להכניס, הרעיון של... אחרי שכל הסרט, לידי ברד מנסה להתרחק מהדברים האלה, היא מגיעה סוף סוף לניו יורק, ואז פתאום קולטת שהיא מאוד מחוברת למקום שממנו הגיעה.
הבית, אביעד, הוא איפה שהלב. אוי ובוי, לידי ברד השאירה את הלב שלה פיזית בבית, זה היה רעיון רע מאוד. אתה צריך את הלב כדי לחיות.
לא בניו יורק. בניו יורק אתה צריך כיסים מספיק עמוקים.
כאילו, היא מגיעה לניו יורק, ואת יודע, היא שותה יותר מדי, והיא מרגישה לא טוב, ואז היא מוצאת נחמה רוחנית בכנסייה, וכזה, כן, הכנסייה היא הבית, ואת יודע מה עוד כמו הבית? הבית.
כן, אז...
הבית שבו גרתי.
אז זה ממש מה שאמרת, שגרטה גרביג היום מסתכלת על זה בנקודה נובעת שונה מאיך שהיא הייתה עושה את זה אז. אני וגרטה גרביג באותו גיל, אתה ילד.
אני לא יודע, אני לא בחדר. טק, 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 תורק את הדלת.
כן, אפקטים. לא, יש בינינו הפרש של שנתיים סך הכל, שזה לא, זה באמת לא משמעותי בגיל הזה.
כן, זה מה שסבא שלי אומר.
כן, יש בינינו הפרש של שנתיים סך הכל.
משפחה עם מכונת זמן, מה אתה עושה?
אבל אני די בטוח שאם הסרט הזה היה יוצא באמת ב-2002, והייתי רואה אותו אז, הייתי הרבה יותר מזדהה עם הדמות של לידי ברד מאשר עם ההורים שלה.
כאילו, אבל אז גרטה גרביג הייתה כותבת אותו בתור, כאילו...
היא קצת יותר מבוגרת במציאות מלידי ברד, מבחינת הטיימליין, אבל מה שאני מתכוון זה שהגיל שבו אתה צופה בסרט מאוד מאוד משפיע על הדמות שאיתה אתה מזדהה.
אבל גם הגיל שבו אתה יוצר בסרט זה...
נכון.
אני כמעט רוצה לראות את לידי ברד שהיא הייתה כותבת ב-2007, כאילו גרטה גרביג.
זה היה כנראה על שחקנין מתחילה שמגיע, זה היה פרנסס הא, שאגב הוא אחלה סרט, אבל היא לא כתבה אותו בעצם.
כי כן, זה עוד פעם, הבעיה היא הגדולה שהוא מנסה, הוא סרט שרוצה להציג מבט מאוזן, אבל בסופו של דבר ברור לחלוטין איפה הסימפתיה שלו, והתסריט בוחר די בקפידה את מי להציג כצודקת, והחטאים שלה הם מאוד כזה, אתה יודע, זה כמו הסרטים האמריקאים האלה שאתה רואה שזה תמיד כזה, אוי, האבא לא נמצא עם הילדים שלו והוא תמיד בעבודה, ואתה רוצה לצעוק על התסריטאי, כן, הילד גר בבית יפה ומקבל מתנות בחג המולד. זה לא מגיע מסנטה, זה מגיע מהעבודה של האבא הזה. ההורים של כולם עובדים.
במקרה הזה האבא שאותו מגלם, טרייסי לץ,
לא עובד.
הוא לא עובד, והוא דווקא דמות מאוד מעניינת בעיניי. יש סצנה שבה מריון, האמא וליידי ברד מתווכחות, והאבא בינתיים נמצא על המחשב, משחק סוליטר. מריון שואל אותו, מה אתה עושה? הוא עושה כלום, כי הוא שואל ככה מקטין את עצמו, ומריון אומרת ללידי ברד שאת יודעת כמה אבא שלך נפגע מזה שאת מתעקשת שהוא יוריד אותך בלוק לפני בית הספר כדי שלא יראו אותו, וזה משהו
או מזה שאת מדברת עליו כאילו לא קל?
זהו, והוא פשוט יושב ברקע שם, הוא אומר, אני לא רציתי להעלות את זה, הוא נורא נורא מנסה לשמור איזשהו איזון, שזה בערך הדבר היחיד שעוד יש לו, כי אין לו את העבודה. באחת הסצנות שדווקא יותר אהבתי בסרט, הוא הולך לרעיון עבודה, וכשהוא יוצא משם הוא מגלה שהבן שלו מתראיין לאותה עבודה בדיוק. וברור לנו מאותו רגע מי משניהם הולך לקבל את העמדה, אם בכלל. מן הסתם זה יהיה הבחור הצעיר שלא נמצא כמה שנים לפני גיל פנסיה.
באופן כללי יש בסרט הזה גלרי דמויות מוחות שכזה הייתי רוצה שיקבלו קצת יותר מיקוד. ואני מבין את החלטת הסריטאית של זה העולם הגדול מבט של ליידי ברד, אז כשהם יוצאים מהעולם הקטן שלה, אבל נגיד האב שמנהל את המחזמר שהם מעלים.
האב קומר, כאילו, המקורי או המחליף שלו?
לא, המקורי, המקורי. ואתה יודע, הסצנה הקטנה והמבריקה הזאת היא שהוא יושב, הוא רואה את המחזה והם כולם מאושרים והוא מתחיל לבכות והוא כזה, הם לא הבינו את זה.
כן.
הם לחלוטין, אני לא יודע, כאילו, אני מרלי מוולרונג, אני מאמין שזה של סונדהיים, אבל כאילו, הקטע של כזה, הוא מסתכל על זה והם, הם לא הבינו את זה, גם בלי להכיר את המחזה, אני כזה, אני מבין מאיפה הוא בא, ואז הוא הולך בעצמו, כאילו, לבית החולים שבו אמא של ליידי ברד עובדת, לקבל ייעוץ לאבל.
כן.
ואז הוא נעלם מהתסריט, וכזה, אוקיי, אני מבין מבחינה טכנית, שהוא חלק הוא כבר לא חלק מהעולם שלה, והבעיה של ליידי ברד זה שהיא לא מבחינה בעובדה שיש אנשים מחוץ לחיים שלה, אבל כאילו, הוא יותר מעניין ממנה, הייתי מעדיף לראות את הסיפור שלו בשלב הזה.
גם ג'ולי, כאמור, ג'ולי מאוהבת במורה שלה, זה לא משהו שהולך לקרות, הוא מעבר לזה שהוא, זהו, מעבר לזה גם שהוא בן אדם מבוגר והיא תלמידה תיכון.
וזה לא סרט של וודי אלן?
כן. או ילדה רע שדיברנו עליה לפני כמה שבועות. זה ברור שלא הולך לקרות שום דבר, וג'ולי היא יודעת את זה, אבל עדיין קשה לה, כי תראה, בכל זאת רגשות זה דבר שקשה לשלוט בו. זה לא מוביל לאיזושהי נקודה דרמטית במיוחד, אבל עכשיו אנחנו רואים את ליידי ברד בדרך לנשף הסיום יחד עם
ג'נה, החברה העשירה החדשה.
כן, והבחור שהיא כן לא יוצאת איתו לא כל כך ברור, זה טימותי שעמה. אז גם אם הוא ינסה, אנחנו לא נבין איזה רגע שהוא מנסה להביע.
אני כן אגיד לטובת הסרט, אני אצטט מישהו מעין הדג, שפה הוא עובד יותר טוב מכל מי ביורניים, כי הסרט נשאל לתוך הדושיות שלו במקום להכחיש אותה.
כן.
כאילו, בגיל הזה
לא צריכים להביא יותר מהמר כדי שתהיה הרגשה שמישהו חי.
כאילו, אני מצטער, טימותי שלמה, אני בטוח שאתה בן אדם מאוד נחמד, אבל כרגע האישיות שאתה מפגין בסרטים, זה קצת, זה דושיות, זה בסדר גמור, יש שחקנים שהם האיש הרע, באופן טבעי.
כן.
ואתה הילד המעצבן שחוטף אגרוף בסוף הסרט, אחרי שבחורה מבינה שהיא מצאה מישהו טוב יותר.
לא, הוא לא, הוא איכשהו זה ש...
הוא נראה ככה, הוא מתנהג ככה, יש לו את הנוכחות הזאת, משום מה סרטים מסתיימים בזה שהוא, לא, בעצם כן.
הוא היה כל כך הרבה סרטים.
השניים שטרחתי לראות, שאני זוכר שהוא הופיע בהם.
בכל אופן, הם נוסעים לנשף הסיום, פתאום באמצע החברים אומרים, שהם לא באמת בא להם, הם רוצים ללכת לאיזה מסיבה אחרת, ואני דיברת בהתחלה אומרת בסדר, ואז אחרי רגע חושבת, לא, בעצם אני רוצה ללכת לנשף, שזה דווקא בעקבות משהו שאימא שלה אמרה לה. המשפט של מריון שהיא אומרת, אני רוצה שתהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. זו קלישה של הורים, אבל היא נכונה. זה די מבטא את מה שההורים באמת רוצים שיקרה. וליידי ברד, היא מבטאת על החברים המגניבים שלה ועל העשירים, והיא אומרת, אוקיי, הם לא הולכים להסיע אותה לנשף, הם מבקשת שיסיעו אותה לבית של ג'ולי. היא יודעת איכשהו שג'ולי נמצאת לבד בבית בערב הזה, הן נפגשות, הולכות ביחד לנשף אחרי שהן משלימות, מצטלמות ביחד, חברות עוד והכל, ודבר הזה רק גורם לחשוב, ג'ולי עבר פה סיפור שלם, שאנחנו לא ראינו, היה פה משבר מאוד מאוד קשה שגרם לה בסופו של דבר, להישאר בבית בערב של הנשף, ורק ההופעה של החברה הטובה שלה, שבמשך חודשים בעצם התרחקה ממנה וזיזלה בה, רק החזרה שלה בעצם גרמה לה לצאת מהבית. זה הרבה יותר מעניין אותי, מה שקרה עם הדמות שטימותי שלמה, שהבחור אולי ואולי לא בטול. יש איזה דקה של דיון, והוא באמת דוש.
כן.
וזה חלק מהעניין, מבחינתי, ליידי ברד, היא הייתה עובדת יותר בתור דמות משנית מאשר בתור הדמות הראשית בסיפור.
הדמות לא חזקה מספיק כדי לשאת את הסרט הזה על הכתפיים שלה.
יש פה הרבה דמויות עם סיפור יותר מעניין משלה, אבל אנחנו מקבלים רק את נקודת המבט שלה.
אני אגיד לטובת הסרט, חוץ מהעובדה שמאוד אהבתי את השחקנים, הוא גם מבוים בצורה ממש כאילו לא רע. זה סרט שני בסך הכל, ואתה יודע, זה דרמה קטנה ואינטימית, quote unquote, שזה מסוג הדברים שמזמינים, אתה יודע, בימוי שהוא כזה, אתה יודע, שים את המצלמה, השחקנים במרכז הסצנה וזהו, אבל יש כמה, רגעים ממש יפים.
ספר לי עליהם, כי אני לא הרגשתי את זה.
אני מאוד אהבתי את הסצנה בבריכה, אני מאוד חיבבתי, עוד פעם, הקטע שבו המצלמה הולכת אל הפנים של הקומר בשעה שהם שרים והוא מתחיל לבכות. אתה יודע, זה לא משהו מרשים, זה לא איזה, או, השוט שאני אזכור איתי לנצח, אבל אני כן הרגשתי שיש פה, לפחות מבחינת הבימוי, יותר אנרגיה ותנופה מרוב הסרטים מהז'אנר הזה.
אני לא יודע, הרגשתי שחסר יותר, חסר משהו בבימוי, איזה משהו מעבר... לי זה כן נראה כאילו, פשוט שמה את המצלמה וצילמה את מי שאמורים באותו רגע. שזה סבבה, אין לי, זה לא בימוי רע או משהו, אני פשוט, הייתה ממש הרגשה שהסרט, באופן כללי, היא הרבה יותר השקיעה בפתיחת הסרט, מאשר בהמשך שלו מבחינת הכוונה. כי הסרט מתחיל בסצנה, יש את הסצנה ברכב, או יש סצנה קצרה לפני זה, אבל הסצנה ברכב שבו הן תוך כמה דקות עוברות מלהיות האימא והבת הכי נפלאות בעולם לפשוט יריבות מרות, וזה דגמה יש כמה משפטים
ואז היא דיברת מתגלגלת מאות, אבל אתה כזה וואו, זה היה בחירה אמיצה להרוג את הדמות הראשית.
לא, אבל אני אומר אוקיי, זה מתחיל בזה שהיא מתגלגלת מאות באמצע נסיעה כדי להפסיק ויכוח אימא שלה. בשום שלב בסרט זה לא מתקרב לרמה הזאת, אז זה יצא לי נורא תחושה כזאת של או שאחרי זה היא החליטה להירגע קצת ולהוריד טון.
תראה, פשוט... לשבור את היד כשאתה מתגלגל מאוטו זה כואב.
כן, לא, אבל אני אומר, או שהיא בעצמה החליטה להוריד טון, או שגרטה גרביק מאוד מאוד רצתה לעשות את הקטע הזה, אבל היא לא הייתה מחויבת לזה בשאר הסרט מבחינת הרמה עד כמה ההתנגשות ביניהן יכולה להיות חזקה. ואני לא חושב שצריכים בכוח לעשות ויכוחים ודרמות. לשמחתי, אין פה אף סצנה שבה לורי מטקף סותרת לסיר שרונן כדי, כי אומרת משהו חצוף.
כל הדמויות
אין מתנהג... את זה פה, אני שמח שאין.
הדמויות הגיוניות למה שהן עושות. עוד פעם, כשהיא מחליטה להרוס את האוטו של... להרוס, כאילו...
לא להרוס.
לכתוב על האוטו של מורה, וכשאני אומר מורה אני מקווה נזירה, כי כאמור כן. בית ספר קתולי לבנות, שהצבנה אותה, הנזירה כזה אומרת, זה מסוג הדברים שאני הייתי עושה בתור ילדה גם, כן.
היא גם להרוס את הוונדליזם הזה, זה להוסיף בלונים ושלט Mary to Jesus.
זה בדיוק כמו שהנזירה.
זהו. אני אומרת, כן, אני נשואה לו כבר 40 שנה.
כן, אני זוכר שהייתה סצנה בדגרסי שמישהו כתב, אתה יודע, אחד הדמויות כך וכך הומוסקסואל, וכולם ידעו שהוא הומוסקסואל, וזה כזה, מה עוד אתה הולך לכתוב? אני שותה מים כאילו?
כן. אפרופו נזירות.
כן.
בנשף הסיום בסרט, הנושא שנבחר הוא...
Six inches for Jesus.
זה עוד לפני, חשוב לומר.
שהוא הנהדרת.
כן. יש, הנושא שנבחר לנשף הסיום הוא Eternal Flame, שזה רק קתולים יכולים בכלל לעשות מזה נושא, ולא שיר של הבנגלס.
זה אחד מהאלים של הרובוטריקים, אני מאמין, בקונטיניוטי של ה-IDW.
אני לא יודע, אף אחד שם לא לבוש כמו הבנגלס, אז אני מניח שזה לא מה שאני חשבתי. יש שם איזה כאלה שפשוט רואים, הייצור של האולם הוא עם באמת אש ודברים כאלה, יש רגע שרואים נזירה פשוט בוחנת את כולם, כשהיא מוקפת באש מלאכותית ותאורה אדומה, אני חושב, אוקיי, זה הגיע משום מקום. זה כמו... אין לזה שום... זה לא מתקשר לשום דבר אחר, פתאום הנזירה הזאת היא בגיהנום.
ובכן, אביעד, זה כמו אש. אש על הפנים.
כן, אבל כאילו, איך זה קשור? אז זה באמת מהרגעים...
מה הקשר בין קתוליות לאש נצחית? אני לא יודע, אביעד.
אני חושב שזה משהו שקשור לאהבת האל.
זה גיהנום, אביעד.
לא, Eternal Flame, לא Eternal Fire, Eternal Flame.
Flame on.
Flip Flom.
טוב, נסיים.
יש הרבה מה לומר, אני חייב להודות, אבל אני מרגיש שהוא בעצמו לא אומר הרבה. זה יותר על הדברים שחסרים לי בו. ויותר מכל, הדבר שהכי מפריע לי, ליידי בירד מתמרדת נגד כלום. בהרבה סרטים אנחנו רואים את הדמות של הנערה הצינית והשנונה שרוצה לצאת ולהיות במקום אחר כי היא לא מסתדרת עם אף אחד, אבל ויש לה רק את החברה אחת שנאמנה לה, אבל בסרטים האלה בדרך כלל היא נדחקת למשהו, היא עוברת הצקות, היא עוברת איזה משבר רציני, היא עוברת משהו קצת מעבר למה שליידי בירד עוברת. ליידי בירד פשוט לא נוח לה, וזה סוג של פינוק שכאמור כנראה הגיל של גרטה גרוויג כשהיא בימה את הסרט השפיע, סוג של פינוק שגורם בכלל איתות למה אני מתעניין בדמות הזאת, יש פה דמויות הרבה יותר מעניינות ממנה.
נעבור לעשות הקלאסי להשבוע?
יאללה שיהיה.
אנחנו הולכים לדבר על אוי, סליחה, זה היה שיר פתיחה של הסדרה דריה. אני מצטער. אנחנו יכולים לדבר על...
Sometimes I think I might be going crazy from sexual frustration. You just hate every single guy on the face of the earth. That's not true. I just hate all these extroverted, pseudo-bohemian losers.
You guys up for some reggae tonight?
Do you have any other old records besides these?
Seymour does.
Who does?
Oh, him. He's the man with the records.
Ghost World.
העולם שבפנים.
העולם שבפנים. סרט ההמשך לקספר, אני מאמין.
אם אתה רוצה ממש, תשמע, קספר מתרחש באותו יקום כמו מכסחי השדים.
כן. סרטו של טרי זווייגוף, שהיה ידוע לפני זה בעיקר בתור במאי סרטים דוקומנטריים.
ספציפית קראמב.
כן. ואחרי זה בתור, הבחור שעשה את גוסוורד, מה עוד הוא עשה?
בית סנטה, לא היה כזה נורא.
כאילו, כן, אבל...
הוא בעיקר לא עשה הרבה.
הוא לא עשה כלום, הוא עשה את ארט סקול קונפידנשל על פי קומיק של אותו בן אדם שעשה את גוסוורד, וכן, זה סרט קומיקס, אנחנו לא יכולים לעבור יותר מחודש בלי סרט קומיקס, ו...
שבוע, לא עברנו שבוע בלי סרט קומיקס.
ומאז ועד היום כלום, זה לא יומן, ב-2017 היה לו פיילוט, 11 שנים בלי...
בן אדם לוקח את הזמן.
כן, בהחלט.
בין קראמב לבין גוסט וולד עברו 7 שנים. הוא לא עשה שום דבר באמצע.
בין הסרט הראשון שלו לואי בלוי לקראמב עבר עשור כמעט.
כן, אז לוקח את הזמן.
אבל הוא עשה סרט אחד דוקומנטרי שנחשב לאחד האהובים בכל הזמנים, וסרט התבגרות שנחשב לאחד האהובים בשנות ה-2000. כן.
נדבר עליו, כן.
מקובלים מקורתית, בכל אופן בוים על ידי טרי זווייגוף. שכתב את התסריט ביחד עם דניאל קלאוס, מבוסס על הקומיקס Ghost World של דניאל קלאוס. ובסרט משחקים תור הבירד, שלדים תשאלו את הדודים המבוגרים והמגניבים שלכם.
אוקיי.
לא יודע. סקרלט ג'והנסון.
דודים תשאלו את האחייני המגניבים שלכם.
זה לא התפקיד הראשון שלה, זה...
לא, הייתה עוד בלוחש לסוסים, משהו כזה, כן.
היא הייתה בנורף ב-94. הסרט שהיווה השראה לספר... I hated, 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 hated this movie של רוג'ר איברט.
הוא לא כזה גרוע. הוא לא טוב.
כן.
הוא לא כזה גרוע.
ברד רפאנו, פט הילי, אילנה דוגלס, בוב בלבן.
כן.
סטיב בושמי.
טרי גאו, שהאמת שכחתי שהיא פה, ודייוויד קרוס גם.
נכון,
יש פה כן. המון.
דיוויד קרוס לא הזדקן.
לא, הוא נולד ככה. גם ציבו שמי אגב.
כן.
יש פה הרבה פרצופים שמאוד מוכרים, ואני לא זוכרתי את השם שלהם, וגם עכשיו, אני לא באמת יודע מאיפה הם מוכרים לי.
ויש מישהי שהייתה אמורה להיות מוכרת, כן. והקריירה שלה עשתה חיסול עצמי די מרשים.
נגיד את זה ככה, כשהסרט הזה יצא, תורה בירץ' הייתה אמורה להיות הכוכבת הגדולה הבאה, וסקרלט ג'ויהנסון הייתה, האם מגוסט וולד, נכון? הייתה בתפקיד משני
שם. סקרלט ג'ויהנסון הייתה זאתי שהבמאי הביא בניגוד לרצון לסטודיו, שאמר, אנחנו רוצים שחקנית, אתה יודע, עם קצת יותר recognition.
כן, מישהי שווי קהל.
מישהי יותר כמו תורה בירץ'.
כן.
הכוכבת של אמריקן ביוטי.
והוקוס פוקוס.
כן. איך שדברים השתנו ואיך שזה מתאים לעלילה של הסרט, שזה עוד פעם מטאפורה נהדרת. העלילה של הסרט עוסקת באיניד, תורה בירץ' ורבקה, סקרלט ג'והנסון, שהן שתי נערות שבדיוק סיימו את התיכון.
מי היה מאמין.
כן. והייתי אומר מחפשות מקום לחיים, אבל באופן די מופגן איניד לא מחפש מקום בחיים, היא בעיקר עסוקה בלהעיר הערות סרקסיות על כל העולם ועל אחותו של העולם, שזה אני מניח העולם המקביל או משהו כזה, עולם הרפאים אפשר לומר.
כן.
ובשל תרגיל פרנקינג שמתארך יתר על המידה, איניד מוצאת עצמה מעורבת עם סימו, סטיב בושמי, שהוא רווק חובב ג'אז שמנסה להיכנס ליחסים, אבל העובדה שהוא מתעניין יותר בתקליטים משנים מבני אדם די הורסת לו את זה, ושהוא נראה כמו סטיב בושמי עם כל החיבה.
שמע, אני מאוד אוהב סטיב בושמי, אבל הוא ליהוק ממש טוב לתפקיד הזה.
ויש, אתה יודע, יש סיבה שעשיתי את הבדיחה הזאת עם דריה בהתחלה.
כולם עשו גם כשהסרט יצא את הבדיחה הזאת, כן,
כי זה קצת כמו דריה אבל בלי ה... בלי הקור המוסרי שהיה בלב של דריה, כי הרעיון של...
אני לא מסכים שהיה לקור מוסרי.
לדריה?
הקור במובן של...
הליבה.
ליבה, אוקיי, לא קור.
כן.
ליבה, תגיד ליבה.
קור, כן.
זה פודקאסט בעברית, זה הסקט בעברית.
זה המילה ולפודקאסט?
אני נדמה לי.
תסקית זה תוכנית רדיו, אז אני מניח...
זה הסקט.
כן.
אני הצעתי להם משהו אחר.
סקט, סקט, סקטמן, הסקטמן קרוטרס. דריה הייתה סדרה על מישהי מאוד מאוד צינית, והחברה שלה שהיא כמעט צינית כמוה, אבל הציניות שלהם באה ממקום של העולם הוא לא מקום טוב, צריך לתקן אותו איכשהו, וצריך להצביע לפגמים כדי לתקן אותו, וגוסט וורלד זה השתי נערות ציניות של העולם הוא לא מקום, אתה יודע, העולם מחורבן לסוחקים.
כן. זה...
כן. והבעיה הגדולה של איניד, כאילו הבעיה שהיא תקועה במוד הזה, והיא לא יכולה לצאת ממנו, וזה כל כך נוח לה פשוט, לא להתקשר רגשית לשום דבר, וללעוג לדברים שהיא לא יכולה, היא לא יכולה להתבגר, זה סרט על מישהי שלא יכולה להתבגר.
אני כן אגיד לטובתה המרכאות.
טובת הדמות, לא לטובתה.
לטובת הדמות. יש הסיבה לסנוע את העולם, זאת אומרת, העולם לא כל כך הולך איתה. רבקה היא באמת החברה הטובה שלה, אבל בעוד רבקה היא מישהי שיכולה להחזיק בעבודה ולתקשר עם עוד בני אדם, חוץ מאינית ובעצם לנסות ולהביא את החיים שלה, שהוא אינית מאוד תקועה במין דמות שיצרה לעצמה, שמסתכסכת עם בני גילה, עם מישהי שבאמת כאמור לוקחת מתיחות יותר מדי רחוק. בשעה מסוים היא צובעת את השיער לירוק, ויום אחרי זה מורידה את הצבע כי התגובות היו... שליליות.
הם לא הבינו שהיא התייחסה באופן אירוני לתרבות פאנק במקום לנסות להיות פאנקיסטית.
וזה בעיירה שמלאה באנשים עם מוהוק.
כאילו הספר...
לא עם מוהוק, עם מלט.
כאילו הקומיק של אבזון מבוסס נכתב בין 93 ל-97 אני מאמין, יצא לי לקרוא אותו לפני שנתיים.
מרגישים את זה.
אבל אתה יודע, כשהסרט הזה יצא זה כבר היה תחילת עידן האינטרנט, אבל מרגישים כאילו כמה דמות זאת יערה על העידן של עוד יבוא, של אנשים שהתחילו לכתוב בפורום מוקדמי אלה ואלה, ובניסיון תמיד להיות one-upmanship, זה כזה אסור לך להרגיש רגשות, תמיד חייב להיות כאילו, כאילו חשבת שלקחתי את זה ברצינות? לא, מה פתאום.
תראה, מבחינתי, הסרט יצא ב-2001.
כן.
מבחינתי זו, מבחינת תרבותית, השנה האחרונה של שנות ה-90. שנות ה-90 מבחינת תרבותית התחילו באמצע 92, והסתיימו ב-2001.
בתשיעי ל-11, 2001.
כן.
כן. זה יצא ביוני, רק שיהיה ברור.
כן. יש בסרט הזה פשוט המון מהתחושה הזאת של הסדרות המצוירות של MTV, של אמצע שנות ה-90, כל מיני, Max ו-The Head וגם Beavis ו-Butthead, ודריה שהיא ספין-אוף של Beavis ו-Butthead. יש בזה המון מהציניות של אנשים שחושבים, המון על אנשים מדור ה-X שחושבים שהם אלה שבעצם רואים את העולם כמו שהוא, אבל
אין סכסוכים אידיאולוגיים גדולים יותר, אז אפשר, אתה יודע, ארצות הברית שולטת בעולם, בכל מקרה, זה דבר אחד שנשאר לעשות, זה להיות סינים כלפי, אתה יודע, אחרות הקטנות של החיים, כי אנחנו, לא תהיה יותר מלחמה עולמית בין אידיאולוגיה, זה מגוחה.
בריסטה יכולה להרשות לעצמה בית די יפה בפרברים.
כן.
זה סרט שהוא באמת, גם הייצור של הדמויות, גם הדברים שמדברים עליהן, זה שהן מגיעות לסימו דרך זה שהוא מפרסם הודעה בעיתון של נפגשנו כזאת, זה מסוג, זה באמת דברים שאני הרגשתי כאילו עברו 17 שנים כמעט מאז שהסרט יצא, אנחנו נצטרך להסביר לאנשים שנולדו בפרק הזמן הזה הרבה פרטים לגבי דברים שקורים בסרט, רק כי העניינים הטכניים השתנו. וזה לא שאני חושב שהסרט התיישן, אני חושב שהוא דווקא מחזיק מעמד יפה.
הוא סיכום של תקופתו.
זהו, הוא לא התיישן, אבל הוא באמת, הוא נראה כאילו הוא מבטא תקופה אחרת.
כמו הדירה.
אוקיי.
כאילו במובן של, כן, זה כזה, אתה צריך קצת להבין למה הם מתייחסים, אבל זה בגלל שהסרט חי את החיים בתוך האור שלו, מה שנקרא.
אפשר לומר.
וזה סרט שאני, זה פעם שלישית או רביעית שאני רואה אותו, אני חושב, ואני אף פעם לא בטוח בקש מה להרגיש עליו, כי זה סרט שלא בכוונה כאילו משאיר אותך, אתה יודע, אם ליידי ברד מנסה להיות, אתה יודע, לתת לך להחליט לבד בעד מי אתה, אבל בסופו של דבר ליידי ברד לא מצליח כי אתה ברור לך בעד מי אתה. זה סרט של כזה, כולם אנשים נוראים במידה זו או אחרת, ואתה צריך, אתה אף פעם לא יכול להיות בעד מישהו אחד וכזה, סימור עוד מאוד סימפטית, הוא שוכב עם ילדה בת 18.
כן.
כן.
הוא היה שיקור אמנם, אבל זה לא תירוץ.
לא, זה ממש.
אבל...
או כזה, אני, אתה יודע, אני בסך הכל רוצה, היא רוצה להיות אומנית, והעולם מדכא אותה, ואז כזה הגישה שלה לאומנות זה, אני אציג את הצילום הגזעני הזה שמצאתי, ואני ארוס את החיים של מישהו בשביל בדיחה.
כן. האמת שגם לגבי סימור באופן כללי, בסופו של דבר הוא כן מצליח קצת להבין שהוא עושה דברים בסדר, אבל סימור, האמת שטוענים שהדמות כנראה בוסיסה באופן חלקי על הרווי פיקר.
או על קראם, שניהם חבר'ה מאוד מבוגרים.
כאמור, טרס ריגוף הכיר את שניהם.
כאילו, קראם הוא טיפוס הרבה יותר נגטיבי במובן של...
קראם כנראה כן שחרב עם בנו 18.
סביר להניח.
הרווי פיקר יותר מיוצג בתור האספן האובססיבי של תקליטים.
כמו שאמרתי, זה מסוג המקרים, קראתי את הקומיקס, אבל עברה איזה שנה מאז. הקומיקס לא אהבתי, כי זה כן הרגיש לך שהוא אימץ את תפיסת העולם של איניד, של כזה, זה הכל חרה, וזה באופן כללי התחושה של העבודה של קלאס, שהוא די שונא את העולם, והוא כזה מסתכל על הכל מין כזה, והסרט מסתכל על אנשים שאומרים, ואומר, לא, אתם לא מבינים, אתם בעצמכם תקועים במעגל נוראי של הרס עצמי.
הוא יודע מה, מה, כאילו, על מה אתם אומרים, מה יש לכם לומר מקום? ופה זה מתחבר למשהו שאמרתי על ליידי ברד, שאם הייתי רואה אותו כשהייתי בגיל של ליידי ברד, כנראה שהייתי בעדה, אז כשגוסט וולד יצא, אני הייתי בן 18, כמו דמויות בסרט. וכשראיתי אותו, אני מאוד הזדהיתי עם הדמות של איניד, כי אמרתי, הנה מישהי עם ראיית עולם קצת שונה, קצת יותר רעננה. הזדהיתי גם עם סימור, כי הייתי...
ואיתור הבירד, שהיא מאוד, מאוד יפה, והיא מאוד קריזמטית, גם כן, כשהיא מנסה לשחק את דמות שהיא בכוונה אנטי-קריזמטית.
כן, אבל גם דריה אגב הייתה כנראה סדרה אהובה עליי באותו הזמן.
דריה סדרה נהדרת.
כן,
אבל... אני לא ראיתי אותה כבר שנים, אבל...
אני ראיתי קטעים ממנה, היא מחזיקה יפה מאוד. אבל כן, אני הזדהיתי עם הנערה בת ה-18 ועם הבחור בן כמה שהוא לא אמור להיות שמאוד מתקשים.
הוא בגיל סטיב בושמי. זה גיל כזה שאתה נולד אליו ואתה ממשיך איתו עד שאתה עולה לאוטובוס האחרון.
אוקיי.
אוקיי.
ועכשיו שראיתי את הסרט, אני אחרי שנים שלא ראיתי אותו, אני הרגשתי שהוא, אז אינית לא, לא כל כך חכמה כמו שהיא חושבת.
לא, לא.
היא לא מתוחכמת כמו שהיא חושבת, ויותר מזה, היא ילדה. זאת אומרת, היא בת 18, זה משהו ש... כשהייתי בגיל הזה, אני לא יכולתי לראות אותו ככה, ואני מתנצל אם קיימים לנו בכלל מאזינים בגיל הזה, אבל אחרי תקופה מסוימת מבינים שבגיל 18 העולם נראה הרבה יותר מוגדר ממה שהוא באמת. זאת אומרת, הרבה יותר בטוחים שיודעים את התשובות לדברים שאין להם תשובות, ואני חושב שגוסוולד עושה עבודה ממש טובה בלהתייחס לעניין הזה.
כן, אני כן חושב שיש פה דברים שליליים בסרט הזה, אני חושב שרובם...
אינית, היא מאוד שלילית.
אני חושב שרובם מגיעים מחלקים בתסריט של, של קלאוס, אבל זה ניחוש.
אתה אומר שזוויגוף בעצם הוסיף איזשהו...
הסצנה עם ההצגה של התמונה שלה במוזיאון, והזעם שלה, אתה יודע, של ההורים שם בעיקר, זה לא משהו הופיע בקומיקס, אבל זה מרגיש לי כמו משהו של קלאוס, כי זה מאוד כזה, האנשים שאתה יודע, אנשים שמנסים לצנזר אומנות, ואם זה יוצא, אם הסרט הזה יוצא בימינו, אם עדיין היו מדברים עליו, אתה יודע, אנשים מדור צעיר יותר הם כזה, זה סרט שמדבר על איך הבחורה הלבנה המסכנה לא יכולה להציג פוסטר גזעני בתור פאונד ארט בתצוגת סיום שלה, בו פאקינג הו.
אני חושב שעצם זה שהפוסטר הזה היה מופיע בסרט כבר היה עניין השיחה.
כן. אז וזה אתה בתסריט אני חושב אני כאילו ממה שאני רואה אתה יודע in my mind's eye זה אחד החלקים המעטים בסרט שבו אתה בבירור אמור להיות קצת בעדינית כי זה כזה מצנזרים אותה אבל אישהי תהיה שם אבל אתה יודע היא לא שם והאומנות הזאת היא מאוד עצלנית ומגילה
זה מבנה של צנזור המורה שלה שצריכה היא נתחיית לעבור קורס קיץ באומנות כדי שהיא תוכל לסיים את התיכון בעצם באופן רשמי. קורס קייס שהיא צריכה לקחת פשוט כי היא זלזלה לגמרי בשיעור בזמן בית הספר. כי היא בבירור מוכשרת, יש לה יכולת לצייר דברים בצורה מאוד מעניינת ויצירתית.
מה טריז וייגף חושב על בית הספר לאומנות? תראו את Art School Confidential or Baby Don't.
אני לא ראיתי אותו האמת.
לא פספסת שום דבר. יש סיבה שהוא סודי ביותר.
עם ול קילמר?
כן. זה קרוס אובר עם ארט סקול ו-LA קונפידנצ'ל.
אוקיי, וסקייט שוטינג. אבל הנה בבירור, יש לה קצת ראש אמנותי, אבל אנחנו רואים איך המורה שלה היא די... אני פשוט רואה את זה, אני חושב, בגלל זה את מעמד בסאמר סקול ולא עושה משהו יותר גדול. כי זו מורה שהיא בטוחה שהיא מבינה גדולה באמנות, אבל היא כל הזמן מקדמת את התלמידה שעושה דברים סופר בנאליים, במובן של התלמידה שמה טמפון בתוך ספל תה.
זה הרע על הפמיניזם.
כן.
ולעומת זאת, כשאינית מציירת הקומיקס?
אינית מציירת יומן.
לא, כן, יומן בסגנון קומיקס, וכזה, זה נראה כמו משהו שאנשים השקיעו בו, זה נראה קומיקסי, ולכן זה לא אמנות, זה כזה, זה סרט שנכתב על ידי צייר קומיקס. מעניין אם יהיה סימפתיה שלו בסצנה הזאת. זה מה שאני אומר, כאילו, לטעמי, ככל שהסרט מתקרב יותר, אם לא לסיפור של קלאוס, אלא לאישיות של קלאוס, הוא נהיה רע יותר, וככל שהוא מתרחק, תופס יותר מרחק, הוא נהיה יותר זוויג אפילו נהיה טוב יותר.
So, יש פה גלגול של אירועים שהוא, כשאני חושב על זה, הוא די הפוך למה שרוב הסרט עושה, וזה, מוצאת איזה סימור, פוסטר ישן של המסעדה שהוא עובד בה, שלפיה בעצם מתברר שהשם קורי של המסעדה יש שם מאוד גזעני.
למסעדה קוראים גם קוקס, ובמקור קראו לה קונס.
כן, עם פוסטר תואם.
כן.
ואם אתם לא יודעים מה זה אומר, אז חפשו בגוגל ותיכנסו לרשימה. היא מוצאת את הפוסטר ופשוט מביאה את זה לשיעור האומנות, המורה מתלהד מחליטה להכניס את זה לתערוכה של בית הספר, שזה כאילו בגלל זה את מלמד בסמסק, זה כאילו בדיוק התחושה שלי, בגלל זה זאת מורה לא חכמה במיוחד, וזה דופק לאיניד את האפשרות בעצם להתקבל לקולג' ולקבל מלגה ומגורים שם.
וזה הורס לשימור את העבודה ואת החיים.
כן. וכל זה התגלגלות מזה שאיניד נכנסה לחיים של סימור, והצליחה, בעזרת המורה לאומנות כמובן, לדפוק לשניהם את החיים. והתחושה שלי שזה הולך קצת נגד הקו של הסרט, כי זה סרט שהוא בניגוד ללידי בירד, אחד הדברים שאני רואה בגוסט וורד זה שיש השלכות. אתה עושה משהו וזה איכשהו מתבטא בשאר העולם. זה לא... לידי בירד משחיתה כי יכולת המכונית של הנזירה, אז זה פשוט אומרת, כן, ישראל יש הוא כבר 40 שנה. זהו. פה איניד אפילו רק כאילו דברים קטנים קורו באמת שהיא צובעת את השיער וזה מביא לכזאת שנאה שלה כלפי האנשים מסביב כי הם לא מבינים אותה. התחושה היא שפשוט איניד היא דמות שטרי זוויגוף רואה אותה כמישהי שהיא לא בוגרת. אבל איניד רואה את עצמה כבוגרת וסימור רואה אותה כבוגרת כי סימור הוא עד כדי כך מרוחק מחברה האנושית ש... הוא לא מאמין שזה שמישהי מתעניינת בו כל כך, זה לא אומר שהם שווים מבחינת הבגרות
הנפשית שלו. הוא בעצמו לא מבוגר, כאילו הוא בעצמו...
הוא מבין שהוא צריך לצאת מזה.
כן, אבל הוא לא מסוגל, וגם אם בסופו של הסרט היא מבינה, אוי, הבאת את עצמי לזה, אבל היא לא יכולה לצאת מזה, והשוט האחרון של היא מחכה לאוטובוס שאליו חיכה אדם זקן, ובסוף הסרט עלה עליו, וזה הדבר האחרון שנשאר לו בחיים, רמז רמז, כאילו, אתה יודע, אוקיי, האוטובוס זה המוות, whatever.
לא יודע, אני לא חושב שזה מוות, אני חושב שזה אסקפיזם.
אני לא חושב שזה אסקפיזם, אני חושב שזה אומר כזה, אוקיי, אנשים שלא מסוגלים להשתנות, אנשים שלא נשאר להם שום דבר בחיים, עולים על האוטובוס הזה.
כן, הם לא, אין להם מקום יותר.
יש, עוד פעם, זה מסוג הדברים שאני חושב שמגיע מקלאוס וכנוצאה מכך מקרמב, אבל אתה יודע, אז וייגוף הוא מראית גדול של קרמב עוד לפני שהוא התחיל לעבוד על הסרט של קלאוס, של היחס של סימור לתרבות שחורה, כי זה מצד אחד הוא סופר מראית למוני בלוז, ואני בטוח שאביעד מאוד נהנה מהפסקול של הסרט הזה רוב הזמן.
כן, מאוד.
הוא סופר מראית של המוני בלוז, והוא לכאורה, אתה יודע, הוא כזה מאוד, אתה יודע, אני אוהב את האמנות האמיתית, וכל הבורים האלה מסביבי שלא מבינים כלום, אבל אתה יודע, הוא מחזיק את הפוסטר הגזעני הזה בבית, בתור מין כזה גיחי גיחי כזה.
הוא אומר, מצאתי את זה בעבודה, לקחתי.
כן.
עכשיו, בוא נגיד, אם אני הייתי מוצא פוסטר כזה בעבודה, אני עובד מהבית, אבל אם הייתי עובד...
הייתי מוצא פוסטר כזה בעבודה, אני כזה אביעד.
כן. אם הייתי עובד באמת בחברה שמחזיקה אצלה את הפוסטר הזה, והיא לא משתמשת בו, הייתי... יש סיכוי שהייתי לוקח אותו אליי, פשוט לא הייתי נותן לו לצאת לשום מקום שהוא התפרסם. אבל אני, בסרט שבה איני נכנסת לחדר של סימור, שהיא רואה את אוסף התקליטים שלו, והכרזות הישנות, וכל מיני חפצים וינטג' שהוא אוסף, אני פשוט אומר, אני רוצה להיכנס לשם עכשיו, דברו איתי עוד שבוע.
כן, אבל זה העניין, זה... סוף של דבר, כל הווינטג' הזה, זה לא מלא, זה לא מגיע מאיזושהי הערכה רגשית למשהו, אתה מרגיש שזה מגיע מאיזשהו קטע של אני מיוחד, ואני אוהב את, אתה יודע, יש לי אחד מארבעה תקליטים מלבד שהתפסו מההופעה הזאת או משהו כזה.
כן, אתה לא חושב עכשיו, למה לא התפסו יותר?
לא, אבל מה שאני חושב, כי עוד פעם, זה מסוג הדברים שאני חושב שזו רק לפעמים את הסרט, כזה כקרמב וקלאוס וכל הסקול הזה הספציפי הזה של אמני קומיק שבאו מאותו אזור ומאותה תקופה, כאילו קלאוס אומר, אתה צריך מקרמב, אבל מאותו קבוצה מה שנקרא, הם מאוד כזה, כן, אתה יודע, העולם הווינטג'י של פעם, וכל הפוסטים הישנים האלה, והם אוהבים את זה, אתה מרגיש, כדי להיות שונים ומיוחדים, ופחות כי יש להם איזה קשר רגשי לזה, יכול להיות שזה יתחיל מקשר רגשי לג'אז, אבל בימינו זה פחות כזה, כן, אני אוהב את המוזיקה הישנה הזאת, שבה, אתה יודע, נגנים נגנו מול ארבעה אנשים, ויכולנו לשים פוסטר גזעני, וזה לא באמת גזעני, זה אירוני, זה אירון, הם כמו דמויות שהם כותבים.
הסרט מתייחס לזה, שאיניד שואל את סימור, הוא באמת חושב שפעם היה יותר טוב, אם כרזה כזאת הייתה יכולה פשוט להיות תלויה בציבור, הוא אומר, לא, אני מניח שהיום יותר טוב, אבל אז פשוט היה יותר ברור. זה לבן אדם כמו סימור, שכל כך מתקשה לקרוא בני אדם, זה... אני יכול להבין למה הוא מוצא איזשהו מפלט, גם עם אינית שהיא בעצמה מתקשה להתחבר לאנשים, אבל גם עם אינית למעשה די קופה את עצמה עליו. אבל לא במובן המיני, במובן שפשוט היא הופכת לחלק מהחיים שלו בלי שהוא ביקש. אבל גם אני יכול להבין למה לבן אדם שיש לו כל כך הרבה קשיים להתחבר לאנשים כיום, הוא מחפש איזשהו קשר לעבר של, הוא כאילו לא שייך לתקופה הזאת. אם אתה שומע מישהו אומר, אני לא שייך לתקופה הזאת, זה אומר שזה בן אדם שפשוט, הוא לא מסתדר עם האנשים.
כן, אני שייך לתקופה שבה אנשים שחורים לא יכולים לאכול איתנו באותה מסעדה.
אבל כן הופיע על הפוסטר.
ובאופן כללי אני חושב שזה אחד הסיבות למה בחרתי בסרט הזה. Lady Bird זה סרט שרוצה לצאת סימפטי עם כולם ולא ממש מצליח. Ghostbusters זה סרט שרוצה לבקר את כולם ודי מצליח. אני חושב שאם להתייחס לבעיות בסרט, רבקה די נדחקת לצד ככל שהסרט מתקדם, וכשזה נגמר זה כזה, זהו, היא פשוט נעלמת מהתסריט.
זהו, כשראיתי את הסרט פעם, לפני שנים, אז באמת הייתה לי תמיד בעיה עם העניין של הדמות של רבקה, שהרגשתי שהיא שם רק כדי שיהיה לאיני דימי לדבר חלק גדול מהזמן. אבל כשראיתי את זה עכשיו, מה?
כן.
כשראיתי את זה עכשיו, הייתה לי פתאום, הרבה יותר הבנתי למה רבקה נמצאת שם. היא נמצאת שם כדי להראות שאיני תקועה. רבקה מתקדמת, כאמור, היא הולכת עם התוכנית שלה, עם התוכנית שלהן לשכור דירה ולהתחיל גם לעשות משהו עם החיים שלה.
אולי לשחק באיזה ביג פרנצ'ייז, אולי להיפגש עם לוק בסון.
אולי, אתה יודע, לרגל קצת יבוא הרוסים ואז יבוא האמריקאים.
להיות מועמדת לאוסקר, אבל עדיין להרוויח המון המון כסף.
זה דווקא לא קרה.
היא לא הייתה מועמדת על...
זה די מדהים שהיא לא.
הייתי בטוח שהיא הייתה מועמדת על... Last in Translation או משהו.
לא, היא הייתה מועמדת לגלובוס הזה, אבל...
Last in Translation, סרט שכולם אהבו באותה תקופה, והיום אתה מסתכל עליו כזה, הפאנצ'ליין שלו זה שאנשים יפנים נורא נורא מצחיקים.
אני בכלל חושב, בינבר יודע לאלתר.
אבל כן, ועוד פעם, זה מדהים כמה הדמויות משקפות את מה שקרה לשחקנים מהם, שתורה בירד שחשבו שהיא תהיה הדבר הבא, וזה נראה שהיא הולכת להיות הדבר הבא, ולפי מה שהבנתי, אבא שלה די טרפל את הקריירה.
יכול להיות.
במובן של הוא בחר לתפקידים נוראים, והוא התעקש להיות על הסט ולריב עם במאים. וסקרלט ג'והנסון עברה די בקלות משחקנית ילדה, לשחקנית נוער, לשחקנית מבוגרת בלי ש...
שחקנית אקשן עכשיו פתאום. וזה לא מפריע לאף אחד.
ואני מסתכל וכזה, היא בגיל שלי, זה מוזר.
סקרלט ג'והנסון, יש לה בעיניי את אחת מהקריירות היותר בריאות בהוליווד.
כן.
באמת שזה, עשה איזה תהליך הדרגתי כמו שצריך. זה את מונת אי פורטמן נגיד.
כן, למרות שהיא שיחקה בלוסי ואני לא בטוח שאני יכול לסלוח על זה.
אני חושב שהבריכה החדשה בחצר שלה סולחת לה על זה.
זה כמו שהיא קנתה עם לוסי בריכה.
אין לי מושג.
זה כמו הסיפור על...
היא קיבלה את הכסף ביורו, אני לא יודע.
זה כמו הסיפור על שקיל אוניל ולמה הוא שיחק ב... שקיל אוניל היה באיירפלין? לא, קרים אבדול ג'אבר, סליחה.
באיירפלין, כן.
כן, למה? אני משחקני כדורסל. אז כמו על קרים אבדול ג'אבר ושאלו אותו, למה שיחקת, למה החלטת לשחק באיירפלין וכזה? ראיתי שטיח נורא יפה ורציתי אותו, ובדיוק הציעו את התפקיד הזה ואמרתי, זה בדיוק הסכום שאני צריך כדי לקנות את השטיח הזה.
למה לא? שמע. ג'וני דאפ משחק בסרטים כרגע כדי שהוא יוכל לקנות מספיקים, כדי לשחק בעצמו,
כדי שהוא לא יצטרך להיות בני אדם שיגידו לו, וואו, כאילו, אנחנו שונאים אותך ג'וני דאפ, you're a shitty person and a shitty actor for like a decade now.
אני לא מגיב.
אז כן, זה לא סרט מושלם, וזה סרט שהקריקטורה של דמויות מסוימות מרגישה מוזרה, בחור שעומד ליד החנות מכולת כל הזמן עם נונצ'קות, כן. מרגיש כאילו הגיעו מסרט אחר.
מה שנורא מוזר שהוא מופיע גם בקליפ של Red Hot Chili Peppers, אותה דמות בדיוק.
עוד פעם, כן. וזה מגיע יותר מהקומיקס, ומהגישה יותר קריקטורית שלו של, אתה יודע, fuck humans, fuck everybody.
בוא נדבר באמת רגע על המראה של הסרט.
אוקיי.
Okay. אני חושב שהוא מצד אחד מאוד יצליח לשקף, וזה בכוונה, להיראות כמו קומיקס, מבחינת השימוש בצבעים והעמדה של הדמויות וכל זה, אבל הוא לא נראה כמו
דיק טרייסי קצת,
הוא לא נראה כמו גוסט וולד, כמו מה שראיתי מהקומיקס המקורי. הוא לקח סגנון אחר לגמרי, הוא הרבה יותר מזכיר נגיד את הסגנון של וס אנדרסון, מאשר את הסגנון של דניאל קלאוס.
הסגנון של וס אנדרסון דרך פילטר של משהו שלילי הרבה יותר, כאילו.
כן, נגיד משפחת איינבאום, שיצא באותה שנה אגב.
כן, דניאל קלאוס, הסגנון המתאים שלו, אני קורא לזה מצח, לכל הדמויות שלו יש בדרך כלל מצח נורא גדול, וזה תמיד משדר משהו שלילי אצלם, כאילו זה תמיד משדר משהו של...
לא חוכמה?
לא, לא, זה כמו...
אז בגלל זה תורה בירד שלו הקהל לתפקיד הראשי, וסטיב בושמי גם.
כן, תשמע, זה כמו המדענים האלה, זה כמו המדענים האלה בסרטים שאתה יודע, יש המוח שלהם גדול מדי והם התנתקו מהאנושות, אז תמיד יש להם מצח ענקי וראש קצת גדול מדי לגוף שלהם, ואתה מרגיש, גם אם הם לא עושים משהו שלילי, אתה מרגיש תמיד כאילו משהו נורא עומד לקרות, ואתה יודע מה? לינצ'י. התחושה הזאת היא בסרטים של דיוויד לינץ' של... אפילו אם שום דבר רע לא קורה, אתה אומר, מישהו הולך לבוא ולשבור לך משהו על הראש כנראה. משהו איום ונורא הולך לקרות, גם אם שום דבר רע לא קורה.
אבל בדרך כלל אני נרדם לפני שזה קורה.
יכול להיות. וכן, אתה יודע מה?
אתה יודע, באיש הפיל זה מילולית, יש לו מצח גדול.
כן. האמת, איש הפיל אני מרגיש שיש פיל קצת מעצמם של קלאוס באחד מהקומיקסים המאוחרים שלו. אבל כן, זה כן מרגיש כמו סרט של וס אנדרסון דרך פילטר של דיוויד לינץ'.
אבל זה מה שמעניין, שווס אנדרסון ב-2001 הקריירה שלו ממש זינקה, הוא עושה קצת, הוא עשה קצת סרטים לפני זה, אבל רויאל טנבאונס ב-2001 זה היה בעצם הקפיצה שלו לעבר, מצד אחד מיינסטרים, מצד שני הוא הפך להכיר ביקורות, והיום אתה יודע, ווס אנדרסון הוא כנראה אחד הבמאים המוערכים ביותר של דורו. טריז ויקוף, שהוא אגב דור אחד מעל ווס אנדרסון, כבר בן כמעט 70, היית מצפה שאחרי גוסט וולד הוא ימשיך לעשות הרבה סרטים, אבל כאמור, הוא עובד ממש לאט. וזה נורא מוזר שני במאים שעשו באותה שנה סרטים די דומים אחד לשני מבחינת הסגנון החזותי, הלכו לדרכים כל כך שונות מבחינת הקריירה.
כן, ואני אזכיר שדיברנו על, בזמנו על היוצרים של אמריקן ספלנדור, שגם, אתה יודע, היה להם סרט קומיקס אחד סופר מוערך.
סרט, כן. אחד מהסרטים האהובים
עלינו, של... כן. ואחרי זה הם כזה, כן, די נעלמו, כאילו, כזה. ואף אחד לא באמת שואל, אני חושב היום, מה קרה לטריז וייגוף? כי הדור הצעיר יותר, לא רע, אתה יודע.
גם כשהסרט יצא, אף אחד כמעט לא ידע מזה.
זה סרטים שהמבקרים אוהבים, אבל הקהל לא רואה. רק לשם משמע מבחינה כספית, ליידי ברד עלה 10 מיליון והרוויח 65 מיליון, שזה מאוד טוב לסרט מהסוג הזה.
כן.
לעומת זאת, סליחה. Ghost World עלה 7 מיליון והרוויח 8.8.
רווחי.
כן, אבל כן. זה סרט מבקרים קלאסי, זה סרט שהקהל לא התעניין בו.
שזה מוזר לי, כי אני חושב שהוא דווקא, קהל יכול מאוד למצוא בו
יכול עניין. אבל כן, אני לא חושב, אף אחד, לא נראה לי שהדור הצעיר מדבר על טריז וייגוף, זה קשור לעובדה שהסרט האחרון שלו שהיה רלוונטי למישהו היה בית סנטה שיצא ב-2003.
וגם הוא לא כזה סרט של טריז וייגוף, זה יותר, אני חושב שעושה את זה גם כן.
זה ההייסקול מיוזיקול של הקריירה שלו.
הוא רצה להוסיף, עוד קומה.
רוק?
הייסקול, כן. רוק בבית הספר.
כן, הייסקול רוק, רוק הייסקול, סקול אוף רוק.
סקול אוף רוק.
כן, אחלה שיר. סרט בסדר.
כן.
אני אוהב את השיר.
בוא נגיד, סקול אוף רוק בהחלט סרט שריצ'רד לינקלייטר עשה כי הציעו לו אותו.
אני צריך שתהיה חדש, ולהמשיך לממן את הסרט שלי שאני מצלם עכשיו כבר שני עשורים. אני בטוח שכולם ידברו על בויוד אחרי שהוא יצא, וכולם ידברו עליו, ואני בטוח שכולם ידברו על בויוד גם שנתיים אחרי שהוא יצא וכזה.
הוא יצא השנה, סוף 2017, יצא לריצ'רד לינקלייטר סרט חדש. ידעת את זה?
לא.
כן.
Boyhood 2?
לא.
The other boyhood?
Less flag flying או משהו כזה.
כן. האמת, רציתי לראות את זה.
הוא קיבל ביקורות טובות, אבל אף אחד לא ראה אותו.
טוב, אני חושב שכדאי שנסיים, כי אנחנו מעריכים.
איפה אנחנו?
אנחנו יותר ארוכים מהאורך של ליידי ברד בקצב הזה. לא של גוסט וולד, כי זה
שער חמקים. אנחנו עדיין לא יותר ארוכים מליידי ברד, אבל אנחנו בדרך.
בדרך, כן. אני אוסיף את השירים והכל. אז אני חושב שגוסט וולד בסופו של דבר זה אחלה סרט, והוא מאוד sign of times, כאילו הוא מאוד מרגיש של תקופתו, אבל זה אחד המקרים שבהם זה לא דבר רע. יש סרטים שצריכים להזדקן, כאילו, כי זה המהות שלהם, זה לייצג רע תקופה מסוימת.
אני מסכים, וזה גם סרט שכאמור, כשרואים אותו, כשאני רואה אותו היום, לעומת שראיתי אותו בגיל 18, אני רואה אותו לגמרי אחרת, וזה דבר מצוין. זה סרט שלמעשה נותן לי סיבה לחזור אליו.
אוקיי. אז זה היה Lady Bird ו-Ghost World. עד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
כן, בעולם מסריח. ואני אביא את שמיר.
ניפגש בסרטים.
Don't drop back again.